טוב, בוקר טוב. באמת, זכות גדולה לנו. אנחנו זוכים לסיים מהלך של כשנה וחצי, וחסדי השם עלינו. באמת, יותר משקיווינו, לפחות אני יכול להגיד, יותר משקיוויתי והתפללתי ואיחלתי, יצא לנו כאן. באמת, עברנו על כל כך הרבה נושאים, וזכות גדולה לנו. ובשיעור הזה, אנחנו ננסה קצת לשזור את הדברים. אז נתחיל קודם כל ממהי המצוקה. על איזה מצוקה ניסינו לענות כאן. ימי חיינו בהם 70 שנה ואם בגבורות 80 שנה. הגמרא אומרת שכאשר הקדוש ברוך הוא כתרג על עם ישראל ואמר שהם חטאו, דווקא יצחק אבינו הוא זה שלימד זכות. ואיך יצחק אבינו לימד זכות? אז במקור הראשון שמופיע לפניכם, אמר לו, כמה חטאו? כמה שנותיו של אדם? 70 שנה? כך 20 שנה שאתה אפילו לא מעניש עליהם. כלומר, האדם לא הגיע לבגרות מלאה ובשלה. נשארו 50. כך 25 שזה לילה. הוא ישן. מיוחד בתקופה העתיקה שלא היה את החשמל. דיברנו על זה. אז עוד יותר. כך עוד 12 שנים. חלק הוא בתפילה, חלק הוא אוכל, חלק הוא נמצא בשירותים, בית הכיסא. נשארו 12.5 שנים. אם אתה סובל את כולם מוטב, אם לא, חצי חצי. עכשיו, הדבר הזה הוא לימוד זכות יפה, אבל הוא גם כאב לב גדול. כשאנחנו נחשוב על החיים שלנו, בתור אנשים ששמים את עבודת השם במקום מרכזי וחשוב בחייהם, מה יש בהם? מה נכנס לאותם חיים? תקשיבו, שינה לאדם שישן 6 שעות בלילה, לוקחת לנו 20 שנה מהחיים. עבודה, 15 שנה. סמארטפון, למי שמהפחות נמצאים בו, רק 3 שעות ביום, ומי שעושה חשבונות ושם לב כמה זמן הוא נמצא בכל יום, יודע שבימינו זה דבר שהוא, מי שרק 3 שעות, זה יפה. אז זה יוצא 10 שנים מהחיים. ניקיונות, סידורים, הכנת אוכל, 6 שנים. במכונית, תקועים בפקקים, בממוצע, 3 שנים. קניות, 2.5 שנים. ימי חיינו בהם, 70 שנה או 80, ותוחלת החיים ברוך השם עולה. איפה עבודת השם? מה נשאר לנו מהם? כמה אנחנו מבזבזים על עיסוקים כל כך כל כך שטחיים, של אמצעים, של חיי חול וחומר, שאפילו במבט חילוני אתה כמעט לא רואה בהם ערך. כלומר, שאתה מחפש כל מיני דברים במבט של עכשיו והרגע ולחיות את החיים. לא, מה זה הדברים האלה? יצא לי פעם איזו קרובת משפחה לאחרונה, יצא לי לדבר איתה, ואז במסגרת השיחה היומיומית והפשוטה, אני תגיד, למה הקדוש ברוך הוא עשה אותנו ככה? אנחנו חייבים להתעסק בכל כך הרבה שטויות ואילוצים וחומר, למה? אז אמרתי לה, האמת זו שאלה נפלאה, והתחלתי לשלוח לה קישורים, לשיעורים שלנו בעבודת השם בחיי המעשה. וברוך השם, וואו, איזה יופי, זה מתחיל לענות על הדברים, זה מתחיל להבהיר את הדברים. אז זה בעצם מה שניסינו לעשות. האדם, פתחנו אולי בשאלת החיים, מהו האדם? כן, מהי תכלית האדם? אמרנו במבט ראשוני, נראה שתכלית האדם היא השכל, היא הדעת שלו. ואז, היה צריך להתעסק באמת רק בתורה. להתייחס לכל עיסוקי החול, החומר, להתייחס אליהם רק כאילוץ, כאין ברירה. תנסה למעט בהם ככל שניתן, ברח מהם. אבל מצד שני, אנחנו רואים שזה לא כך. כי אמנם האדם נבדל מהחיות בדעת שלו, בשכל שלו, אבל מהמלאכים הוא נבדל בחומר שלו, בגוף שלו. אנחנו חייבים להתעסק בענייני החומר, כמו שהשאלה שאלה, זה לא רק שאנחנו חייבים במובן הטכני, אלא כאשר אנחנו רואים שאין רק תורה, אלא יש מצוות. המצוות הן אלה שמכריחות אותנו להתעסק בחומר. הן מכריחות אותנו לאכול סעודות שבת מפנקות. הן מכריחות אותנו להשתמש ביצר המין, אם זה במצוות עונה ואם זה במצוות פריה ורבייה. הן מכריחות אותנו לעבוד ולפרנס. השאלה למה הן מכריחות אותנו לעבוד ולפרנס, אנחנו נדבר על זה עוד מעט. אבל הן מכריחות אותנו. זאת אומרת, בניגוד למבט הרגיל שרואה בחיי האדם, חיי החומר שלו, אילוץ, כשאנחנו מתבוננים בטבע האדם וביחס התורני אליו, אנחנו רואים בזה שליחות וייעוד. בואו נקרא את הדברים שהגמרא במקור 3 במסכת שבת אומרת לנו תורה, כאשר משה רבנו רצה לקחת את התורה, אז המלאכים אומרים, מה? חמדה גנוזה אתה רוצה להביא לבשר ודם? אומר לו הקדוש ברוך הוא למשה, תשיב להם תשובה. מה אתה עונה להם? אומר להם משה, כתוב, אנוכי השם אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים, אמר להם, למצרים ירדתם, לפרעה השתעבדתם? האם אתם תקועים בתוך מצרי החיים? האם אתם תקועים בכל האילוצים? האם אתם תקועים בכל עבודת המידות? תורה למה תהיה לכם? אחרי זה אומר להם, זכורתם השבת לקדשו, כלום אתם עושים מלאכה? כן, האם אתם יושבים בין הגויים? אב ואם יש לכם שכתוב, כבד את אביך ואת אמך? כתוב, לא תנף, לא תגנוב, קנאה יש ביניכם, יצר הרע יש ביניכם. זאת אומרת, התורה אמורה לתקן את הרבדים הנמוכים של החיים. זה העיקר. כמו שבעל התניא אומר במקור 5, הנה מודעת זאת, מאמר הזל, שתכלית בריאת עולם הזה הוא שנתבע, הקדוש ברוך הוא להיות לו דירה בתחתונים, זו המטרה. ספר העיקרים מגדיר את ייחודיות האדם במקור 4, לזה התחייב שיהיה הדבר הנותן השלמות לכל בעל חומר ובעל נפש משכלת, עניין מורכב מפועל גופי, כן, חומרני, והשכלה נפשית. כי הפעולה המעשית לא תיתן השלמות מצד היותה פועל גופי בלבד, אבל מצד ההשכלה הנפשית שיושכל בעשייתה כמו שבארנו. הוא אומר, כיוון שאנחנו כלולים מחומר ורוח, חייב להיות שהשלמות האנושית היא תהיה מורכבת מעיסוק ברוח ועיסוק בחומר. כי שניהם נבדלות האדם. שניהם ביטוי של צלם אלוקים אשר באדם. בעלי חיים, רק חומר. האדם נבדל בדעת שלו, בשכל. אבל המלאכים הם רק רוח. ואם זו הייתה המטרה, אז לא היה צורך בבריאת האדם. כמו שהרב מקוצק אומר, והזכרנו את זה במהלך השנה, אנשי קודש טיון לי. זו המטרה, אנשי קודש, מלאכים יש לי בשמיים מספיק, זו לא המטרה האנושית. התאבה הקדוש ברוך הוא לעשות לו דירה בתחתונים, כלומר שהאור האלוקי יתגלה ברבדים הנמוכים של המציאות. ולכן גדול תלמוד, כי התורה והדעת הם המנוע של החיים שלנו והם המבט אותו אנחנו מפתחים על המציאות. אבל שמביא לידי מעשה. אמרנו להבחין בין גדול לבין עיקר. העיקר של תכלית האדם זה לממש את האידיאלים הרוחניים במציאות הממשית החומרית של חייו בתאוותיו ברגשותיו. זה העיקר. אבל בלי גדול התלמוד לעולם לא נוכל להגיע לכך. ואולי באמת זה מה שניסינו לעשות כאן במהלך השנה. עשינו גדול תלמוד, כמו שהרב קוק מסביר. רק כאשר אתה לומד את הסוגיות, מעמיק בהם, אתה מפצח אותם מכל הכיוונים, רק אז אתה יכול שהדברים יחלחלו לתוך האישיות שלך, יעצבו אותה מחדש ויתחילו לשנות את ההתנהגות שלך. רק אז זה יכול לקרות. וזה לא על ידי זה שאתה תלמד רק את המסקנות. תלמד מה יוצא להלכה, מה הפסיקה. זה לא עובד ככה. גדול תלמוד, מסביר הרב קוק, כמו מקרא משנת תלמוד, אמרנו, נכון? כמו גמרא. כשאתה לומד את כל השיטות ואתה יושב בהם היטב ואתה דן בהן, רק אז אתה לאט לאט יכול לעצב את תפיסת עולמך, וזה מה שכתוב במקור 3 בעין היה, חלק המוסרי שבתורה, האמונות והדעות וכל המושגים הרוחניים, חלק הלימוד הזה היה צריך חיזוק בכל דור ודור. שימו לב, כמו שההרחבה ובהורי ההלכה להמיטתן, אי אפשר שתצא אל הפועל בשלמות. כי אם כשתהיה אימה בקיאות הגונה בשס ופוסקים, בדרכי השיטות לפלגותיהן, כן צריכה ההרחבה האגדית שתהיה נוסדת על בקיאות הגונה בכל ספרי המוסר והמידות והדעות שיש לנו מכל גדולי וחסידי הדורות. וצריך להקדיש לזה זמן הגון. אומר הרב קוק במקור, באגרות, המקור שבא אחרי זה. כן, אגרות הראייה, קוף ממתת. כשם שהעושר של ההלכה משתלם הוא על ידי ידיעת כל השיטות כולן, בין שהן מוסכמות להלכה ובין שהן דחויות. מפני שריבוי הידיעה והכרת הגוונים המרובים והשונים, מחכים את הלומד להיות עושה את עצמו, שיעשה בעצמו אדם מקורי היודע לזרות ולעבר, להכריע ולחדש, כמו כן העושר האגדי. כמו שבהלכה אין די רק בידיעת השורה התחתונה בלבד. אלא צריכים לדעת את כל העושר, את כל השיטות לפלגותיהן, לחילוקיהן, ורק אז אתה בונה תפיסה שלמה, כך גם בענייני אמונה. אבל למה? למה זה כל כך חשוב? זה לא נפסק להלכה. ואני חושב שמי שצעד איתנו ככה מתחילת המהלך, ראה שכאשר למדנו שיטות אחרות, המטרה שלנו לא הייתה רק ובוא נדחה אותן. לא, המטרה שלנו הייתה להיכנס לראש עכשיו של נפש החיים והמהרשה. שהם, הייתי אומר את זה בשפה שלנו, הגישות החרדיות יותר בקריאת מחלוקת רשב"י ורבי ישמעאל. אותה מחלוקת שכל כך כביכול ברור מה יוצא בהלכה למעשה. הנה, רבים עשו כמו רבי ישמעאל ואל תבדם. כן, אבל מה זה רבי ישמעאל? איך צריך להבין אותו? האם יש יותר בכלל לעבוד רוב היום לפי רבי ישמעאל? אז נכנסנו לשיטת נפש החיים והמהרש"א, והשתדלנו לשהות בהם, לנכוח בהם, לראות מה אנחנו לוקחים. אחד אחרי הסדרת שיעורים של החודשים הראשונים, הגיע אליי אחד החבר'ה ואמר, וואי, תשמע, אני חשבתי לעזוב את הישיבה בזמן X, ולא יודע, זה חיזק לי את העירת שמיים ואת הרצון להתמסר יותר לתורה, ואני הולך להישאר עוד. הוא באמת נשאר עוד, ורק בשלב מאוחר יותר עזב. זאת אומרת, שאנחנו לומדים את השיטות האחרות, המטרה שלנו זה לא להגיד, כן, כן, זה אחרי דים אומרים את זה. לא. מה הנקודה האלוקית שקיימת בשיטה הזאת, שהיא רלוונטית אלינו גם היום, ואני לוקח אותה גם היום. וככה כל שיטה ושיטה, בכל סוגיה וסוגיה, שלמדנו השתדלות וביטחון, השיעור הראשון, ייצג שיטה אחת וייצג אותה עד הסוף. והשיעור השני ייצג את השיטה השנייה וייצג אותה עד הסוף. ובאו אליך ואומרו, שמה, זה משכנע יותר מדי גם לפה וגם לשם, מה אני עושה עם זה? בסדר, אז הגיע השיעור השלישי ומראה איך אנחנו באמת באמת מצליחים ליצור איזושהי הרמוניה ואיזשהו שילוב בנפש שלנו. אבל זה משמעות אדירה, למה מסביר המהר"ל. מה זה אומר? כולם ניתנו מרואה אחד, בעלי הסופות, במקור 4. רצוני לומר שיושבים הסופות ועוסקים בתורה, שאף שהם מחולקים בשכלה, מכל מקום הם מתאספים יחד. וכאשר הם מתאספים, יש בהם כל הדעות המחולקות. ואמר, שמה תאמר, אם כן, איך אני לומד תורה מעטה, אני מתבלבל? אפשר להבין את הסוגיה הזאת ככה, אפשר להבין אותה אחרת. על זה אמר, כולם ניתנו מרואה אחד, אל אחד נתנן פרנס, אחד המרן, מפי אדון כל המעשים. ובאור זה, כי השם יתברך, כאשר נתן תורה לישראל, נתן כל דבר ודבר בתורה כפי מה שהוא. ואמר שדין זה, שימו לב, יש בו בחינה לזכות, ויש בו בחינה לחובה. ודין של איסור והיתר, יש בדין זה בחינה להיתר, ויש כאן בחינה לאיסור. וכן כאשר פסול וכו'. אם כן, אני מדלג להדגשה, המתמה והמתאר, זה למד תורה כמו השני. כי לכל אחד ואחד יש לו בחינה בפני עצמו. והשם יתברך ברא את הכל, והכל ברא הוא דבר שיש בו שתי בחינות. יש באמת את הצד הזה ואת הצד הזה. לכן כל כך קריטי. ואז הוא נותן דוגמה שאני נותן אותה ישר לגבי עץ ואיך אנחנו מתייחסים אליו. נותן עכשיו דוגמה לגבי האדם. האדם יש בו ממדים של בוצק. יש בו ממדים גם של נוזל. רוב האחוזים של גוף האדם הם מים. ויש בו גם את הממד של הגז. כי הרי החמצן שאנחנו נושמים מתפרק וכמובן עובר בדם שלנו, והוא מה שמחיה את גופנו בין היתר. אז זה נכון שמישהו אומר שהאדם אין בו גז ואין בו מים? לא, זה שקר. מצד שני, מי שיפסוק להלכה שהאדם הוא גז, ולכן, גם אם תביא לו אגרוף זה בסדר, כי יש פה כל כך הרבה אחוזים של חמצן, או שהוא מים, וזה לא נורא, גם אם אתה תזרוק אותו, הוא יישפך פשוט, ואז תוכל לאסוף אותו, טעות די טרגית, נכון? אבל מצד שני, מי שלא מודע, נכון שהאדם בסופו של דבר, בפסיקת ההלכה, יש דבר שהוא יותר עיקר להלכה, אומר המהר"ל. האדם הוא מוצק. מבחינה מעשית, יש איזה הרבה נפקמינות בחיים היומיומיים, כדאי להיות מודעים לזה. אבל מצד שני, מי שלא מודע לכמות המים האדירה שהאדם זקוק לה, ולחמצן שאדם חייב לנשום אותו, יש לו חוסר גדול בהכרת האדם. וככה גם השתדלנו, ונקרא אולי את הדברים השנייה אחת שוב במהר"ל, מכל מקום, אל תאמר, נכון, הנה, רק לעניין הלכה, למעשה אין ספק שאחד יותר עיקר מהשני. יש דבר שהוא יותר עיקרי. מכל מקום אל תאמר, כי דבר שאינו עיקר אינו נחשב כלום. צריך רק לסנן אותו, לעבור הלאה, לצאת ידי חובה. לא. כי השומע כל הדעות, הרי השיג הדבר כפי מה שיש לדבר בחינות מתחלפות. וההתמודדות עם העמדות השונות בסוגיה לא הייתה רק על מנת לדחותם, אלא לראות מה הן מחזקות אצלנו בתפיסת התורה, בתפיסת המצוות, ואיך אנחנו משתדלים לחיות את הדברים יותר ויותר. ואז אפשר להתחיל לצלול לתוך הסוגיה, ונשתדל לראות איך אלו ואלו דברי אלוקים חיים, איך זה מתיישם באמת בסוגיות אחרי זה שאנחנו ראינו. אז בואו נחזור רגע. למדנו את השיטות השונות. יש תלמוד ויש מעשה. גדול תלמוד, המנוע של החיים, אבל בסופו של דבר הדברים צריכים להתיישם בתוך המצוות, וזוהי מטרת המצוות. חטא האדם הראשון באכילה מעץ הדעת, זה המחשבה שאפשר להתחבר לעולם החומר, לקבל ממנו חיים, כאשר הוא מנותק מאור השם. יש עץ אחד שאל תאכל ממנו, ביום אכולך ממנו מות תמות, מסביר הר"ן, זה לא עונש, זו תוצאה טבעית של התמכרות לחומר בניתוק מהנשמה של האדם, מדבר השם הקורא אליו. זהו החטא. זו תוצאה טבעית, המוות. אבל בחוויה הראשונית, התחושה היא שזה מעצים את החיים. זה רק עניין של זמן, לפעמים יותר, לפעמים פחות, עד שלאט לאט המערכת מתפוררת ומגלה שכל עיסוק בחומר המנותק מפנימיות חיי האדם, סופו התפוררות של החיים. ולכן, זו מטרת המצוות. המצוות, כל עניינן, ליצור מפגש מואר עם החומר ולא מחשיך. וככה אומר הרמח"ל במקור 6, הנה שמו הקדוש ברוך הוא לאדם מקום שרבים בו המרחיקים אותו ממנו יתברך, והם הם התאוות החומריות. ישר אם יימשך אחרינו, הוא מתרחק והולך מן הטוב האמיתי. ונמצא שהוא מושם באמת בתוך המלחמה החזקה. כל ענייני העולם, בין לטוב בין למוטב, הנה הם ניסיונות לאדם. זה, רגע, אתה נמצא במלחמה, מה יהיה? אבל אם תעמיק עוד בעניין, תראה, כי העולם נברא לשימוש האדם. אמנם הנה הוא עומד בשיקול גדול. הכל כאן לטובתנו. הכל כאן על מנת לרומם את האדם. אבל יש כאן שיקול גדול. אותו עולם חומרי, אם אתה מתייחס אליו בתור ניתוק מהקדוש ברוך הוא, הוא ממית את האדם ומפורר את חייו. ואותו עולם חומרי בדיוק, זה עולם שיכול להאיר את האדם ולרומם אותו, כמו שהרמח"ל כותב בדרך השם. אולם מעומק הצד חוכמתו התברך, היה לסדר הדברים באופן שאף ביות האדם שקוע בחומר בהכרח, כמו שכתבנו, יוכל מתוך החומר עצמו והעסק הגופני, השיג את השלמות והתעלות אל הזוך ואל המעלה. אדרבה, השפלתו תהיה הגבעתו. האדם במדרגתו יכול להיות יותר גבוה מן המלאכים. דווקא מתוך העיסוק בחומר הוא מגלה את האלוקות ברבדים הנמוכים יותר של המציאות, שלמלאכים אין את האפשרות לעשות את זה. ומשם יקנה יקר וחבוד שאין כמו, ביותו הופך את החושך לאור, ואת הצלמוות לנוגה. החסדרים והגבולות האלה, הנה הם כלל המצוות האסין והלווין. איך אני מגלה את זה? זה חומר! או, זה בדיוק המצוות. כל מטרת המצוות זה בעצם לגשת לחומר ולגלות בו את האור האלוקי. זה מצוות. והנה שורש כל עניין העבודה הוא היות האדם פונה תמיד לבורו. זו עבודת השם. להיות מחובר לחומר ולגלות בכל העניין חומרי שאני עושה דרך המצוות את הרובד האלוקי שתמון בתוכן. ממשיך הרמח"ל ואומר במקור 8, כי ענייני הגוף אפילו בבחינת גוף יכולים להיות בשתי דרכים. או דרך חול ומעשה בהמה כמעשה רוב בני האדם, איזו אמירה חריפה, או דרך קדושה ועבודה. אוקיי, וזו מטרת המצוות. אבל אז נשאלת השאלה. מצוין. יש מטרה למצוות. והמצוות לא משאירות אותנו מנותקים ופילוסופים. המצוות גורמות לנו להיות מחוברים לעולם החומר ולראות בו אור אלוקי. אוקיי, אבל זה המצוות. אבל מה העבודה הזאת לכם? איך זה קשור לעבודה? אז במצוות תרבה, תגביר, תתחבר, אל תהיה פרוש. ואל תהיה ספון רק בבית המדרש. אבל מה עם העבודה? העבודה היא, לכאורה, באופן פשוט, לא מצווה. יותר מזה, כשאנחנו מסתכלים בפשט דברי התורה, נשמע לכאורה שהעבודה היא תוצאה מחטא האדם הראשון. בזעת אפיך תאכל לחם. הנה, תעבוד. אז אנחנו צריכים, כמו שהרמח"ל אומר במסילת ישרים, האם האדם רוצה עכשיו להדר בעונש שלו? זה טירוף. מה קרה לנו? עולם חומר כן, פילוסופיה מנותקת ודאי שלא, אבל למה עבודה? ואז בסוגיה הזאת ראינו באמת את המחלוקות המטורפות בהבנת מחלוקת רשב"י ורבי ישמעאל, ושם ראינו אפילו את הגמרא בקידושין לעומת המדרש, שזה בכלל פלא. ואני קורא אתכם במקור 14, תנא רבי שמעון בן לעזר אומר, מי אמר לא ראיתי צבי קייץ וארי סבל ושועל חנווני, והם מתפרנסים שלא בצער, והם לא נבראו לילה שמשני, אני נבראתי לשמש את קוני. אז מה אלו שמתפרנסים שלא בצער? אני לא קל וחומר שהייתי צריך להתפרנס שלא בצער, אלא שהורדתי מעשיי וכיפחתי את פרנסתי. ומדרש תנאים לספר דברים אומר, חביבה היא המלאכה, שהרי כל הבריאות שברא הקדוש ברוך הוא בעולמו לא מסר להן מלאכה אלא לבני האדם בלבד. לכן הרבי מאיר אומר, ראית מימיך ארי סבל, צבי קייץ, שועל קורם וכו' וכו', אלא למה הם לא עובדים ואנחנו עובדים? אלא מפני, לא מפני שאנחנו קלים מן החיות, אלא שהמלאכה חביבה והיא ניתנה דווקא לאדם. מה זה המחלוקת הזאת? מה עושים עם הראייה הכל כך כותבית הזאת? ומה עושים עם מחלוקות כל כך קשות בתוך חכמי ישראל במהלך הדורות על מי העיקר? האם רשב"י הוא המודל או רבי ישמעאל הוא המודל? ומי הוא רבי ישמעאל? האם רבי ישמעאל הוא אז רוב היום תעבוד, אבל מי רוב היום תלמד? תורתו קבע ומלאכתו ארעי, מי יתיר לך לעבוד רוב היום? שככה רוב בני האדם העובדים עושים היום. מה זה הדבר המטורף הזה? ואז באמת ראינו שהמחלוקות השונות יכולות לנבוע מכמה דברים. הן יכולות לנבוע מהבדל בין סוגים שונים של אנשים. אנשים שונים מתאים להם הנהגות שונות. ככה לדוגמה נפש החיים אומר, רבים עשו כרבי ישמעאל ולא עלתה בידם. סליחה, כרשב"י ולא עלתה בידם. אבל מעטים כן תעלה בידם. ולכן לכתחילה יש אנשים שמתאים להם הנהגת רבי ישמעאל, ויש אנשים שמתאים להם הנהגת רשב"י. וצריך להכיר בזה שיש אנשים שונים. יש תלמידי חכמים, יש המון העם. ככה חלק מגדולי ישראל הסבירו את הפער העצום בין הגמרא בברכות לבין הגמרא במנחות. שם רשב"י אומר קריאת שמע שחרית וערבית מספיק, זה יצאת בו ידי חובת והגית בו יומם ולילה. וואו, מה זה הדבר הזה? זה הגמרא הזאת עוסקת בתלמידי חכמים, הגמרא הזאת עוסקת בהמון העם. אז זה רובד ראשון של ביאור איך יכול להיות שגדולי ישראל כל כך חולקים. אנשים שונים. דבר שני, תקופות ומצבים שונים ביחיד ובעם. לדוגמה, מסביר שולחן ערוך הרב בפירוש הראשון שלו, מה זה המחלוקת במסכת ברכות כאשר רבי ישמעאל אומר הנהג בהם ינהג דרך ארץ תשלב, ורשב"י אומר תורה מה תהיה עליה. הוא אומר זה בתחילת לימודו של האדם, או בישיבה הקטנה או בישיבת ההסדר או הגבוהה, אם נקרא לזה ככה. שם רשב"י אומר אל תשלב שום דבר, רק תורה. ורבי ישמעאל מחדש שאפילו שם נכון לשלב עם דרך ארץ. זה תקופות שונות, אבל אחרי זה ברור לכולם שצריך לשלב עם עבודה. זה גם תלוי במצבים שונים, לפעמים יש עניינים של סיכון רוחני, למרות שבעיקרון נכון לשלב עם לימודי חול ועבודה, אבל יש מצבים שבהם הסיכון הרוחני לא שווה את הנזק, וככה המשנה ברורה מתייחס לזה, ורב משה פיינשטיין מתייחס לזה. ויש את המצבים השונים בעם ישראל, גלות וגאולה, דברי החתם סופר הנפלאים, שכל מחלוקת רשב"י ורבי ישמעאל זה בחוץ לארץ. חתם סופר, לא הרב קוק, כן, אתם שומעים? דיברנו על זה. אחד הדברים גם כן שמעלה גדולה בכך שאנחנו ביררנו את השיטות השונות, לברר את השקפתנו, לא כהשקפת רב אחד גדול בישראל, באמת ענק, הרב קוק, וכל השאר, מאיפה אתם מביאים את הדברים האלה? לא, 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 הדברים מעוגנים, מיוסדים היטב. אז אומר חתם סופר, בארץ ישראל, מי שאומר, לא עזרה, את צדי ולא אקצור מפני עסק התורה, זה כמו מי שאומר מפני שאני לומד תורה לא אניח תפילין. וזה לא רק על עבודת האדמה, אומר החתם סופר, כל האומנויות כולם יש בהם אישור מצוות יישוב ארץ ישראל וכבודה של ארץ ישראל, שלא יאמרו יש איזה מקצוע מסוים שאנחנו זקוקים בו לגויים. אז זה בעצם עוד רובד, איך המחלוקות, זה פשוט תלוי בתקופות שונות בעם ישראל, וצריך להכיר בזה שזו מהותה של תורה שבעל פה, שפסיקה מסוימת שנכונה לדור מסוים לא תהיה נכונה לדור אחר. ככה רמב"ם מסביר במורה נבוכים, ככה ספר העיקרים מסביר גם כן. תורה שבעל פה עניינה הלבשה, מה שנקרא יישום העקרונות הנצחיים בהתאם לכל דור ודור. ובהחלט יכול להיות שבגלות לשים את התורה במרכז, את העבודה בתור אילוץ בלבד, זו הייתה הפסיקה הנכונה, ויחידי סגולה הצליחו להתרומם מעל המבט הזה. ובארץ ישראל הפסיקה משתנה, אנשים זקוקים לחוש בעבודתם את הערך שיש בה. ויש הרובד השלישי שמשנה את המחלוקות, זה תלוי מאוד בכוונתו של האדם, תלוי למה אתה עובד. מסביר המהר"ם שיף את החילוק בין רשב"י בברכות לרשב"י במנחות. אם אתה עובד כי זה אילוץ, כי אין ברירה, באמת תעבוד כמה שפחות, תלמד רק תורה, זו השאיפה שלך. מה רשב"י במנחות מתכוון? קריאת שמע שחרית וערבית זה מספיק, עם כל מעשיך לשם שמיים, אז אתה יכול להרבות בעבודה, הכל בסדר, זה בסדר גמור, פילה פלוי. ואז אנחנו מבינים שאמרנו יש לנו דבר ראשון שיש אנשים שונים שיש להם הנהגות שונות, דבר שני תקופות שונות ביחיד או בעם ישראל, ודבר שלישי מהי הכוונה שלך. פתאום זה שופך אור על כל המחלוקות, אתה לא בתוך סלט, ומה זה, איך אפשר, אתה לומד סוגיה אחת, כל כך הרבה שיטות, לא 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 לא, כולם ניתנו מפי רואה אחד. ואז אתה יכול לבחון את עצמך, איפה אני עומד ביחס לזה. נכון, אז יש הנהגה מרכזית היום בדור הגאולה, הנהגה של מצוות יישוב הארץ, הנהגה של המפגש עם החומר ולא הניתוק ממנו, רואים את זה, זה כל כך, השיח הזה כל כך בולט. אבל אלו ואלו דברי אלוקים חיים, תבחן את עצמך. דבר ראשון, איך נראית תקופת ההתגדלות שלך? האם אז באמת יש התמסרות רק לתורה, או שכבר מתחילים להרבב יותר מדי? דבר שני, אומר נפש החיים, מה זה הנהג בהם דרך ארץ? תוך כדי שאתה לומד תורה, אתה יכול גם, כן, סליחה, תוך כדי שאתה עושה מלאכה, תמשיך ללמוד תורה, הנהג בהם, בדברי התורה, דרך ארץ. אתה לומד תורה, אז תעבוד גם תוך כדי. אז מיד זה מביא אותנו, מה לא רואים ערך בעבודה עצמה? לא, צריך לראות ערך בעבודה עצמה. ועדיין, אלו ואלו דברי אלוקים חיים. אם אתה עכשיו בנסיעה, למה שלא תשמע איזה שיעור טוב? זה מצוין, זה בסדר גמור, זה לכתחילה. אחד החבר'ה כאן, אחד הבוגרים, אמר שיש איזו עבודה טכנית שכולם מתחמקים ממנה במקום בו הוא עובד, והוא פעם בשבוע, יודעים, פלויני, לוקח את העבודה הטכנית הזאת שכולם מתחמקים ממנה, הוא אומר, יום חמישי אני לוקח. למה? הוא באופן קבוע מאזין לשיעורי עבודת השם בחיי המעשה. אז הוא מבסוט, תוך כדי שעושה את העבודה הטכנית, הוא שומע את השיעור. איזה דבר נפלא זה. אתה עובד בעבודה שסך הכל היא טובה לך, אתה שמח בה וכו'. ועדיין אתה מוצא גם באותה עבודה את הזמנים הטכניים שיש בה, תוך כדי אתה שומע שיעורים. איזה דבר נפלא. זאת לא מיד, אנחנו לא דוחים את השיטות. הפוך, אנחנו מכילים אותם כמה שיותר בתוכנו. עכשיו קרה לצערנו שאתה עובד בעבודה שהיא עדיין לא עבודה אידיאלית שלך, היא אילוץ. אתה מתייחס לעבודה בתור אילוץ, אז אל תעדר בה. תשאף לאט לאט להגיע. בצד אחר צד אמרנו, צריך להסתכל גם על האילוצים בחיים בתור דבר השם אלינו, רק להתלונן עליהם, אלא להבין מה הקדוש ברוך הוא לוקח אותי כאן, מה אני לוקח מהשלב הזה. אבל עכשיו אתה חי בעבודה שהיא כאילוץ, ולא כערך גדול מבחינתך, מצד הכישורים שלך. אז באמת, תפנה יותר זמן לדברים אחרים. תצעד לאט לאט לעבודה בה היית רוצה לעבוד יותר. וכן על זה הדרך. וגם לדעת שאנחנו בתקופת מעבר, ואנחנו עדיין לא בגאולה שלמה. זה גם משמעותי מאוד ללמוד את השיטות האחרות. רגע, בזמן של גאולה זה כמו הנחת תפילין. אז נכון, אנחנו כבר בזמן של גאולה. אבל הגאולה עדיין לא שלמה. אמרנו שאם אתה מקדים את המאוחר, ואם אתה חושב שכבר אתה יכול להתנהל כאילו המשיח הגיע, סופו של החול לשאוב אותך ואתה אפילו לא תשים לב לזה. וגם עוד נפקא מינה חשובה מאוד, יש הבדלים בין אנשים שונים. ויש אנשים שאחרי כל הדברים שאמרנו, יתאים להם ללמוד תורה כמעט כל היום כולו. וזה לכתחילה בשבילהם. והם מגדלורים. הם צריכים כמובן לראות בעובדים, לראות בהם אנשים שהם אידיאליים ולכתחילה, ולא לראות בהם סוג ב', זה מצע מתוקן. הדבר הזה נפלא. זאת אומרת, שימו לב בדבר הזה, באיזה ארבעה או חמישה דברים שאמרתי עכשיו, השתדלתי להראות מה זה אלו ואלו דברי אלוקים חיים, לא מן השפה ולחוץ. אלא אחרי שלמדנו את כל השיטות, אני לוקח אותם לחיי שלי, איך אני מתייחס לאותו כולל ניק, שבאמת זה מתאים לו. אני מתייחס אליו, אני כסוג ב', למה? בגלל ש, אחי, אתה לא רואה, אתה לא מחובר, תור הגאולה. לא, יכול להיות שיש, לא ספציפית, זה מתאים, והוא גם בסדר. איך הוא מסתכל עליך? איך אני מסתכל על חלקים בחיי שאני יכול לשלב בהם תורה תוך כדי העבודה? זה לא נחשב כי זה לא מספיק תואם את התפיסה הדתית לאומית שלי, או שאיזה יופי, יש כאן הזדמנות אדירה. וכן על זה הדרך. זאת אומרת, השיטות השונות באמת בנו בנו אפשרות מגוונת ועשירה לחוות את עבודת השם בחיי המעשה. וכאשר אנחנו מסתכלים על העבודה בצורה כזאת, ואנחנו מסתכלים עליה בתור שליחות ובתור ייעוד, אז יש בזה נפקמינה אדירה. כאשר אני מסתכל על הכוונה כזו שבעצם מכוונת את האדם, ויכולה לשנות לחלוטין את האופן בו הוא מסתכל על המציאות, אז יש הרבה נפקמינות. השאלה הראשונה היא, איך, קודם כל, מה בעצם הערך של העבודה? אז דיברנו על ערך של העבודה בתור עצמאות כלכלית דבר ראשון, זה הרובד הראשון שעליו דיברנו. והלכת בדרכיו. מה הקדוש ברוך הוא מתקיים על ידי עצמו? אף האדם נברא על מנת שיתקיים על ידי עצמו, הן מבחינה חומרית והן מבחינה רוחנית. זה הרובד של העצמאות הכלכלית, הרחבנו בו. גדול הנהנה מיגיעו יותר מירי שמיים, כי הוא דבק יותר באלוקים. דיברנו על הרובד של תיקון עולם. הקדוש ברוך הוא, כמו שהזוהר אומר, השאיר מקום לאדם לתקן את העולם. עד כאן אני הייתי עסוק במלאכה, מכאן אתה תהיה עסוק במלאכה. ודיברנו על מצוות יישוב ארץ ישראל, שהזכרנו אותה מקודם, שכל האמוניות כולן בגדר מצוות יישוב ארץ ישראל. עד כדי כך שראינו אצל פוסקי ההלכה, שהעבודה עצמה הופכת להיות מצווה, לא אילוץ, מצווה. כמובן, תלוי במבט האדם, היא מצווה, זו עובדה. במיוחד בדור שלנו. אבל שאלה איך אתה מסתכל על זה? אתה יכול לחוות אותה רק כאילוץ. אתה יכול להסתכל במבט של הסתרת פנים, ולא במבט של גילוי פנים. ואם אמרנו שמטרת המצוות זה להפוך את המפגש עם החומר לבעל משמעות אלוקית ולא כאילוץ טכני חיצוני, אז בעצם כאשר האדם מסתכל על העבודה שלו כעבודת השם, וזה אגב זה דבר נפלא ביהדות, שימו לב מה זה עבודה, זה לא הניסוח של חז"ל ולא הניסוח של המקרא, זה הניסוח שלנו היום. כמובן אנחנו נמצא לזה גם כן מקורות, גם בתורה, שיש תמיד תעבוד וכו'. ועדיין, עבודה היא מלשון עבד. שוב, זה עמדה נפשית קפוצה כזאת. ובתורה ביהדות אנחנו נמצא שני דברים, שני ניסוחים אחרים והם נפלאים. אחד, מלאכה. ודבר שני, אומנות. אנחנו מתקנים עולם. זו המטרה שלנו. יש אומן. אני אומן שעושה את מלאכתי. ובאומנות שלי יש משהו שאני יכול למלא, שאף אחד אחר לא יכול למלא. אמרנו, מה הקדוש ברוך הוא? מתקיים בזכות עצמו? אף גדול הנהנה מהגיעו, עצמאות כלכלית. מה הקדוש ברוך הוא מתקן את העולם? אף אתה תתקן את העולם, ונתן נטייה בארץ ישראל ויישוב הארץ. מה הקדוש ברוך הוא אומר הרב סולובייצ'יק שבצורה נפלאה ראינו, אחד ואין דומה לו, אף לך יש ייחודיות בתיקון העולם, במלאכה ובאומנות שלך, שאף אחד אחר לעולם לא יוכל להביא לעולם. דבר נפלא. וברגע שזו העמדה שלי כלפי העבודה, ממילא איך אני בוחר עבודה? לא לפי איפה שיש לי יותר כסף. דיברנו על זה בהרחבה שאנחנו לא מזלזלים בכסף, וזה טוב להיות עשירים כאשר אנחנו זוכרים שאנחנו שותפים ולא בעלי הבית בלבד. אבל כאשר אני בוחר עבודה, אני לא בוחר אותה לפי איפה שאני ארוויח יותר ואיפה המעמד יהיה לי יותר. אני בוחר, אני עושה כאן עבודה עם חמשת הקפים שדיברנו עליהם והרבה שיעורים שדיברנו על איך לבחור מקצוע, איך אני בוחר עבודה שהיא מכוונת למקום הפנימי של חיי. זה דבר מדהים, הדבר הזה. ואחד הדברים ששמחו אותי, שבמהלך השנה פנו אליי שניים, שלושה חבר'ה שאמרו שהם חשבו לבחור מקצוע אחד, והשיעורים גרמו להם לשקול את הדברים מחדש, ולבחור מקצוע אחר, מתוך כנות יותר אמיתית, כלפי המקום שבאמת נכון ומתאים להם, ולא המקום שייתן להם עכשיו את השקט הכלכלי בלבד. אנחנו בעד שקט כלכלי, אמרנו, זה חלק מחובת ההשתדלות. אבל לא להישאר תקוע שם. מי שבוחר עבודה מתוך האילוץ וההכרח, חי את כללת האדם הראשון. מי שבוחר עבודה מתוך מבט לעבודת השם, חי את גן עדן. חי את גן עדן. כי גם שם הוא עוסק במה שהוא רוצה לעסוק, לא כי הוא חייב לעסוק. זה דבר מדהים. וזה מה שאמרנו, הופך אנשים למאושרים, ונותן להם משמעות בחייהם, זה לא כמות הכסף שנכנס להם בעובר ושב, אלא כמות המשמעות שהם מרגישים. והמשמעות שהם מרגישים זה שהם נותנים, מחוברים לנקודה הפנימית שלהם, וכששואלים אותם, אייקה, הם יודעים לענות. על פי מה שהרב קוק אומר באורות הקודש, שההשתחווה לאל זר, לקריירות, לתכליות, ועזיבת הנקודה הפנימית של האדם, זה שורש החטא. תפסיק לעסוק כל הזמן במה מקובל ואיפה מרוויחים. תהיה מחובר למקום בו שיש לך אור וצבע ייחודי שאתה מביא לעולם, ואף אחד אחר במקומך לא יכול להביא אותו. אל תתכחש אליו. יש לך כנפי רוח, אל תכחש בם, פן יכחשו לך. והעבודה הופכת להיות כשליחות, והיא באמת משמחת ומאשרת, גורמת לאדם להיות מאושר. והוא שמח בחלקו, והוא לא עוסק בהשוואות, זה נפקא מינה שנייה, אמרנו איך לבחור עבודה, אם העבודה היא ערך ומצווה, איך אני בוחר עבודה. דבר שני, האם אני עוסק בהשוואות אינסופיות ולא שמח בחלקי, או שאני שמח בחלקי, אני בריאה וחברי בריאה. כל אחד ותכליתו הוא. דיברנו על זה גם כן במשך כמה שיעורים, על יחס לקנאה, היחס להשוואות. ברגע שהעבודה היא שליחות, והמשלח במרכז ולא אני במרכז, אז פתאום אני מתמלא בשמחה וחדווה. ואני לא עושה כל הזמן במרמור, למה אין לי את התפקיד ההוא. אחי, לא באת לתפקיד ההוא. תפסיק לבחון את עצמך שוב בעיניים החברתיות בלבד. זו עבודה. אמרנו, זה לא כזה פשוט וקל. אבל אל תבחן את עצמך לפי התוצרים. תבחן את עצמך לפי מה שמוטל עליך. האם את חלקך עשית כמו שצריך? לאחד יש אמרנו למלא משבצת כזאת, ולך יש למלא משבצת כזאת. כלפי שמיה לפום צער האגרה. האם מילאת את כל המשבצת? חלקך לא פחות ממנו. והוא, כלפי חוץ, הוא מילא 90% מהמשבצת. כלפי חוץ הוא זוכה לכבוד מלאכים, וואו, מדהים. אבל כלפי שמיה, הוא לא עשה את תפקידו נאמנה עד הסוף. ואתה כן. השמחה בחלקך. כי העבודה היא שליחות ולא אילוץ. והדבר האחרון, איך אני מתייחס להשתדלות? האם ההשתדלות צריך למעט בה ככל שניתן? אם, אמרנו יש מחלוקת, אבל אם אני מסתכל על העבודה שלי כמצווה, כל השיטות יודו. כי הכוונה מהפכת את התוכן של המעשה. אם זו מצווה, תגיד לי, במצווה אתה ראית איזה מישהו החרדי הכי קיצוני. הוא עם הרב דסלר עד הסוף ועם שיטות אחרות. תגיד, אחי, למה אני רואה שאתה ממש משקיע בהנחת התפילין, ואתה ממש מחפש בארבעת המינים, שוק ארבעת המינים, אתה מגיע עם המיקרוסקופים האלה ככה על הזה, של על העין, תקוע לך, אתה כבר הולך ככה כל הזמן. תגיד, למה? אתה יודע, שטדלס. שטדלס, זה מצווה? מצוין. אם אתה מצליח להתרומם, להסתכל על העבודה כמצווה, מה זה שטדלס? אני עושה את העבודה שלי עד הסוף. לא מרמה, לא מעלים, עושה את זה בנאמנות. אני חי את זה. לא יודע, זה מצווה, זה השליחות שלי, זה האור שאני מביא בעולם. אני לא מקל בו ראש. זה חלק מהשליחות והתפקיד שלי בעולם. אבל כאן צריך להיזהר. אמרנו, לבחור מקצוע בתור האור שאני מביא בעולם, לא בתור אילוץ. אמרנו, להיות שמח בחלקך. אמרנו, לא להשתדל, אלא לעשות את כל מאמצי כוחך בעבודה שלך. למה? כי היא חלק מהתפקיד שלך. זה הנפקמינות, מזה שאני רואה את העבודה כערך וכמצווה, ולא כאילוץ וצורך הכרחי. אבל צריך לזכור שיש עוד כמה מצוות חוץ מהעבודה. אמרנו שההשתדלות עשויה להוביל להשתדלות יתר. והעבודה פתאום יכולה להפוך לקריטריון היחיד של הצלחה בחיים. וכאן זה השקר. כאן זה כבר מה שנקרא התמכרות לגישה, שהגדרנו את הגישה הפרוטסטנטית, שמגדירה מי הוא הנבחר על ידי אלוקים? מי שיש לו עבודה והרבה כסף. ואז זונחים את המשפחה. זונחים את עירת השמיים, זוכרים את המקור שמביא לאדם כוח, חוטים בחטא האדם הראשון, שניגשים לחומר לא מתוך חיבור מעמיק, אלא מתוך ניתוק. ולכן צריך לזכור שאנחנו שותפים, ושיש מקומות שהקדוש ברוך אומר לנו, פה אל תשתדל, זה החלק שלי. ועל ידי כך, האדם שומר את ההלכה ולא מרמה מרוב השתדלות, וקובע איתים לתורה כמו שצריך, ומתפלל כמו שצריך, ולא כל הזמן, להכל יש זמן. אני תמיד אומר את הדבר הזה, אני אומר את זה לי, לעצמי, לכולנו, כמו שצריך להשתבר בו, שלפעמים אדם מרגיש שהוא יקפל את התפילין, ועלינו לשבח או לפני כן, וכולי, וכי הוא רץ, כי הוא ממהר. ואז הוא יושב ברכב ועומד לנסוע, ויש כמה הודעות שנכנסו. פתאום הוא מוצא את עצמו, ככה נגל, נכון, וזה, ומחזיר... רגע, לפני שנייה היית ממש ממש לחוץ. סדרה דפויות בחיים. מה עולה על גבי מה? איפה ההשתדלות נכנסת? ואיפה מדובר בהתמכרות לעולם חיצוני שמשכיחה את העולם הפנימי? והאם הוא יודע לתת צדקה מתוך ההשתדלות שלו שהביאה לו, כמו שאמרנו, חלק מההשתדלות זה גם כן חסכונות לטווח רחוק, ולא רק לעכשיו. ולהיות עשיר זו ברכה. זה לא, כמו שאמרנו, הטעות הפרוטסטנטית, הטעות הקתולית, שאומרת ש... מה שנקרא, גמל יכול לעבור בקוף של מחט, ככה העשיר יוכל להגיע לגן עדן. לא, 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 לא היהדות. היהדות לא מתמכרת לאושר כמו הגישה הנוצרית האחת, והיא גם לא רואה בו כללה כמו הגישה הנוצרית האחרת, אלא רואה בו ברכה. אבל אם אתה זוכר שאתה שותף, והצדקה, ומעשר הכספים שעסקנו בהם לאחרונה. והדברים האלה שמים את החיים בפרופורציות, ומאפשרים לאדם באמת להיות מלא בנחת, בשלווה, יחד עם האנרגיות החיוביות שיש בו. ואמרנו שיחד עם כל האידיאלים האלה עדיין יש שחיקה. יש גורמי שחיקה. ועברנו על גורמי השחיקה, והשתדלנו לתת להם פתרונות. דיברנו על עצם העיסוק בחול, ודיברנו על חשיבות, כמענה לזה, על חשיבות הכוונה בתפילה ובמצוות. דיברנו על השפעת החברה העוצמתית על האדם, ועד כמה משמעותי להיות חלק מקהילה, חלק מאיזה מקום שתומך בך באידיאלים הרוחניים שבהם אתה מאמין. דיברנו על תחושת המרדף. כל הזמן אתה צריך להספיק. דיברנו על קביעות איתים לתורה כברזל, כבזנת, שהוא מאפס את האדם ואומר, רגע, 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 יש לי פגישה חשובה עם בורא עולם, והעולם ימתין. לא יכול להיות שיש לי זמן לכל דבר אפשרי, אבל את הבוקר אני לעולם לא אוכל לפתוח בחצי שעה של נחת ויישוב הדעת, של לברר את המנוע הפנימי שמניע את חיי. דיברנו גם על כל עבודה והסכנות הנקודתיות שלה, ודיברנו על מה צריך להיות בקביעות איתים לתורה. איך אני לומד לימוד שמחיה אותי בממד הרוחני? איך אני לומד הלכה שיודעת לתת מענה למקומות האלה? דמה שתשיב לעצמך ולפעמים גם לאחרים. זה בסור מרע, גורמי שחיקה והמענה אליהם. אבל דיברנו שהלב של הכל זה להתמלא בחוויית המפגש היומיומית. דיברנו על לשם שמיים ודיברנו על בכל דרכך דאהו. דיברנו על זה שאני רוצה לעשות טוב דרך העבודה שלי. דיברנו על ההקשבה למאורעות השונים שמלווים את חיי האדם, כולל היחס לאיסורים, ואמרנו גם כן על לימוד רבדים שככה מרימים אותנו גם כן גבוה, מלאכים כבני אדם, ובין היתר על לעשות טוב, דיברנו גם כן על תודעת השליחות, שאני ארגיש שליח. בעצם דיברנו שבשביל לכוון לשם שמיים, האדם צריך להתחיל קודם כל לכוון בקודש שבקודש, שהתורה והמצוות שלו יהיו באמת עוגנים חזקים. אחרי זה הוא צריך לכוון בקודש שמלווה את החול. יש מצוות, אני עושה עבודה, ויש עניין שלא לרמות, ויש עניין שלא לקחת ריבית, ויש עניין של לתת... זה המצוות שמלוות את העבודה שלי. ואני עושה את הדברים בסבר פנים יפות, גם אם אני נהג אוטובוס וגם אם אני עורך דין. ויש את החול עם הכוונה לשם שמיים. כל הדברים האלה צריכים להיות. הקודש שבקודש, הקודש שמלווה את החול, מצוות, ואז החול עם כוונה שבאמת בכל דרך אחד האהו, שזו המדרגה הגבוהה ביותר. ואמרנו שאיך מכוונים לשם שמיים, השאיפה צריכה להיות לא על ידי מחשבה מאולצת. בהתחלה אולי יש גם דברים מאולצים. אבל השאיפה צריכה להיות שאני כל כך מלא במטרה שלי, שכל הדברים נשאבים אוטומטית אליה, בצורה חיובית. זה, ככה זה צריך להיות. אמרנו, כאשר האדם יש לו עכשיו איזה יעד מאוד מאוד גדול שהוא מייחל אליו. זה יכול להיות ספורטאי שרוצה להגיע להישג אולימפי. זה יכול להיות איש עסקים שיש לו מטרה מאוד מאוד ברורה להשיג כסף. זה יכול להיות אדם עם אידיאל של חסד. כאשר הם מלאים במוטיבציה על האידיאל הזה, וזו החשיבות הגדולה של למצוא את הנקודה שמייחדת אותך. נתי, אם אתם זוכרים שדיבר פה. כאשר אתה דלוק על משהו, על השם שמיים בטבעי. יש לפעמים התלבטויות, יש לפעמים דברים שככה, וואלה, זה נכון לי, זה לא נכון לי. אבל הטבעי שלך, אני פשוט עם אנרגיות אדירות לעשות את המטרה של חיי. ואז אני מגלה מה משרת את זה ומשמח אותי. ומה פוגע בזה ומקטין אותי, לא רוצה את זה. זה דבר נפלא. זו לשם שמיים שאנחנו מדמיינים לעצמנו. לא אדם כזה שהוא כל הזמן בחשבונאות בלתי פוסקת. לא, אנחנו אומרים, אדם עם אנרגיות, אדם עם עשייה חיובית. ואז הוא יושב עם אשתו בנחת, כי זה חלק ממשימת חייו. זה בכלל דבר מאוד מאוד משמעותי, כמו שאמרתי מקודם. החיים שלנו בתור חיים יהודיים הם כל כך רחבים, מגוונים ועשירים, שאני לא כל הזמן מלא בעקבות המטרה שלי של עבודת השם, אז אני כל הזמן בורח מאיפה שאני נמצא עכשיו. זה בדיוק הפוך. מי שחי את בכל דרך אחד דעהו כראוי, יש לו רוגע ונחת ושלווה. כי איפה שאני נמצא עכשיו ויש לי תפקיד, אז שם הקדוש ברוך הוא נמצא איתי כרגע. ואם אני אברח למקום אחר, הקדוש ברוך הוא לא יחכה לי שם. הפוך, פספסתי את המפגש איתו. וכשאני יושב עם אשתי על כוס קפה, אז אני עכשיו איתה, ואני מעיף את הפלאפון הצידה, כי שום דבר דחוף אין כרגע. אין פיקוח נפש, אז עכשיו יש רוממות הנפש בזוגיות. וכאשר אני נמצא עכשיו עם חבר שלי והוא צריך את העזרה שלי, והחלטתי שזה הדבר הנכון לעשות, אז אני עכשיו איתו ואני נוכח איתו. כשאני בעבודה, אז אני שמח להיות כרגע בעבודה, כי זה הנקודה שבה אני עוסק. פתאום החיים הופכים להיות הרבה יותר שלמים, הרבה יותר רגועים. כמו שאמרנו, גן עדן זה כאן. לרב קוק בלנבוכה הדור יש קטע מדהים שלמדנו אותו ממש בתחילת המהלך, שאומר, מה זה גן עדן? גן עדן זה אותו עולם שלנו, רק שהאדם פועל בו נכון. וגיהנום זה העולם שלנו, כאשר האדם מנותק מהקדוש ברוך הוא וחווה את המרדף האינסופי. כאשר האדם בתודעה של מרדף, אז זה מקור שאין לכם, אז הרב קוק כותב בעין היה, דורות ראשונים שעשו תורתן קבע ומלאכתן הרי, זו וזו נתקיימה בידם. ביותו ממעט במוסר, שתורתו לא קבע, וקבע הרב אומר כאן זה לא זמן, זה השקפה נפשית, בנפש, איך האדם חי, איך הוא מביט על החיים, ביותו ממעט במוסר, אז לא יאמר די בכמה שישיג מהעון. לא משנה כמה הוא מרוויח, זה לא עולה בידו. זה לא משמח אותו. מידותיו שנפגמות נוטות לתאווה עוברת גבול שמארסת אושיות בריאותו ומולידה חולאים בו ובזרו. על כן גם אם יהיה סוף עושר, לא יספיק לו. דיברנו על תודעת החוסר המטורפת שקיימת בימינו. עידן השפע שאין כדוגמתו. האדם מתחת לקו העוני חי הרבה יותר טוב מהאביר בימי הביניים עם הטירה הגדולה ביותר. אבל לא מספיק. אין שלווה, אין רוגע, אין נחת, אין יישוב הדעת. לא ינוח לבבו ולא ימצא בהם קורת רוח שלמה. על כן דורות ראשונים שעשו תורתן קבע. שוב, לא בכמות הזמן. בסוף הוא אומר, עיקר שם הרי וקבע אין תלוי כל כך בזמן, כמו בהסכמת הדעת, שהדבר שמחזיק האדם לעיקר הוא קבע, גם שמסיבות יעסוק במעט זמן. אז דורות הראשונים, זה וזה עלתה בידם. היה להם יישוב הדעת, היה להם רוגע, היה להם נחת. זה חיים של בכל דרך אחד היו. חיים לא של מרדף למען המטרה, אלא הפוך. חיים שהמטרה מאירה כל חלק וכל שלב ברבדי חיי. ודיברנו על זה שבכל דרך אחד הוא לא צריך להישאר רק ברובד של העבודה, אלא הוא צריך לעבור גם לפנאי ולהנאה ולמותרות, ולשאול כל הזמן את השאלה, האם זה משרת אותי או שזה פוגע בי? להיזהר מפנאי שהוא פיצוי במקום מילוי, שאדם מחפש כל הזמן איזושהי תחושה של הסתערות רגשות ורוחות בשביל להשקיט את נפשו שהוא לא שמח בחיים. אז הוא רוצה עוד משהו שיעביר לו את הזמן. יש מקום לפנאי, יש מקום לתרבות, צריך ליצור תרבות אלטרנטיבית, יש מקום למותרות ולא להכרח של הצמצום, גם זה קשור קצת לדור גאולה שכבר לא מדבר, מה אני חייב? מה אני חייב? תחיה. אבל תבדוק. זה מעצים את חייך ואת מטרתם? אוף שהפוך, זה חונק אותם, כמו שדברנו על העושר. העושר גורם לך להיות יותר פתוח לחברה ולהיות נינוח, או שהפוך, הוא גורם לך להיות יותר לחוץ ולהיות יותר חסום ובבנות שערים גדולים ביחס לחבריך ולנזקקים. זו השאלה. יש מקום להכל, ובכל דרכך דהיו חייב להיות גם שם. מה שחוסם את גן עדן, אם דיברנו על פנאי כפיצוי ולא כמילוי, זה לעת החרב המתהפכת. מי שזוכר, באחד החבור דיברנו על זה. מה זה לעת החרב המתהפכת? כאשר במקום לעסוק במהות החיים, אתה הולך אחרי משהו תאווה לעיניים, אתה נשאר בחיצוניות החיים, אז פתאום אתה מגלה שהעולם הזה, כמו שאמרנו, הופך להיות מרדף אינסופי, למרות שיש לך הכל. להט, אתה הולך אחרי הלהיטות, החרב, הלהיטות הזאת מחריבה את חייך, כי היא מתהפכת והופכת את סדרי העדיפויות הנכונים של החיים. זה מה שעוצר את העולם הזה מלהיות גן עדן. אל תחפשו את גן עדן באיזה מקום שיתגלה לעתיד לבוא, לפחות לפי חלק מהשיטות, אלא נהפוך את העולם לגן עדן. זה קורה יותר ויותר. לחיות את העבודה ואת אילוצי החיים כביכול, ואת החומריות וכל העיסוקים הטכניים, לא כאילוץ וכעונש, אלא לחיות אותם כשליחות וכייעוד. והעיקרון שמנחה אותנו בכל הדברים האלה, החומר הוא ברכה גדולה והוא מעלת האדם. אבל כגודל קידוש החומר, כך גודל קידוש הקודש. ככל שאדם רוצה להתרחב יותר החוצה, ככה הוא חייב להיכנס יותר ויותר פנימה בתוך עולם עמוק של חיים עשירים. חול, עושר, פנאי, מותרות, הנאות, כל הדברים האלה צריכים למצוא את המקום האידיאלי והערכי שלהם. אבל ככל שאתה מתרחב יותר ואתה מגיע יותר למקומות חיצוניים, אתה צריך יותר ויותר לתאר את נפשך פנימה. דיברנו על זה בהקשר של תרבות. אתה רוצה שירי חול? שירי האהבה שאפילו גם להם יש מקום? המשוררים צריכים לתאר את נפשם. אתה רוצה למצוא את הקדוש ברוך הוא גם בעיסוק שהוא יותר חיצוני? ייכנס פנימה. ואחד הדברים שאנחנו כל הזמן צריכים להגיד לעצמנו, לדעת לעצור. לדעת לא רק לקדש את החול, אלא לדעת לטמון חלקים מנפשנו בתוך הקודש. לדעת, אמרנו לקבוע את מן התורה, לדעת לתת מקום לתפילות. גם אם רוב היום עוסק בעבודה, זה יכול להיות לכתחילה וזה מצוין. אני אומר את הדבר הזה בתור, הייתי נתן את הדוגמה הבאה. כאשר מישהו ראה חבר שלו, שהוא כזה עייף וכזה סכין בעיניים, הוא כזה מתנהל בכבדות, הוא אומר, תגיד, מה איתך? אולי תלך קצת לישון? לא, אני לא יכול לישון, אתה יודע כמה דברים יש לי להספיק? וכן, אחי, אבל מרוב שאתה רוצה להספיק דברים, ואתה לא נותן לגוף שלך מנוחה, אתה מספיק פחות, כי אתה הרבה פחות יעיל, אתה מתאפץ חצי מהזמן, חצי מהזמן אתה נאבק בעצמך. אחי, תשן קצת, תשן נורמלי בלילה, ותפעל עם אנרגיות. זה לגבי הגוף. אותו דבר לגבי הרוח. מגיע מישהו למישהו ביער שחוטב עצים וככה מנסר, וזהה, ובעבודה אינטנסיבית, ואומר לו את אותו עיקרון. שמע אחי, יש לי פה משייפת מדהימה. תן איזה שיוף. הוא מתחיל לצחוק עליו. תגיד, אתה עושה ממני צחוק? גם ככה אני לא מספיק לעמוד ביעדים שלי. אתה רוצה עכשיו שאני עוד אפסיק את העבודה ושעתיים אשייף את הסכין? וכמובן הם מתבונן מן הצד צוחק. אומר, אחי, לא הבנת. אתה לא מספיק ואתה כל הזמן בתחושת מרדף ואתה כל הזמן לא ברוגע ולא בנחת כי אתה לא יודע לעצור. אתה לא יודע רגע להמתין. תשייף. היום אפילו חברות הייטק עושות תוך כדי העבודה, הן מאפשרות זמן נחת לעובדים. יש פופים, הולכים, יושבים, מדי פעם, יש לקרובת משפחה שנמצאת באיזה חברת הייטק, אומרים, מדי פעם עושים משחקים עכשיו, זה הזוי, זה על זמן העבודה, זה על חשבון העבודה. מה נסגר איתכם? אתם יודעים כמה כסף יש על כל שעה של כמה עובדים שעכשיו עובדים? וזה לא רק צוות אחד. כל הצוותים מכניסים להם לתוך הלוז. למה כי אדם צריך מרחב נשימה. אחד הדברים הכי חמורים שאנחנו רוצים היום, וזה יכול להיות גם בענייני רוח, שאנחנו לא נותנים לעצמנו זמן לעצור. והעצירה הזאת, כשם שהיא חשובה בגוף, וכשם שהיא חשובה בנפש, וחברות ההייטק מבינות את זה, שזה הופך את העובד, נכון, יש להם שיקולים כלכליים, אני לא תמים. הופך אותו ליותר פרודוקטיבי, הוא יותר יעיל, הוא עובד יותר טוב. אז ככה גם עצירת הנפש. זה הופך את החיים גם ליותר יעילים, אבל יותר חשוב, ליותר מכוונים, ליותר אמיתיים, ליותר מאושרים, ליותר בעלי משמעות. ואל תגידו, זה לא אפשרי. המאירי אומר על דוד המלך, שלמרות ש... כן, לעולם יהיה אדם זהיר לעסוק בדברי תורה ואיר את שחריו עליה. ומי לנו גדול מדוד שהיה מלך וטרוד בכמה עסקים, ולא מנעו מזה מלכות ואושר ותרדה. והיה משתדל להעמיד כינור על מרשותיו שהיה מנגן מאליו בחצי הלילה. אבל זה לא רק דוד פעם. האמירה הכי קשה זה האמירה המיואשת שאומרת, זה לא אפשרי, אנחנו לא מסוגלים. לא, צריך לבנות חברה ששמה את הדברים החשובים לה באמת במרכז חייה, ועל ידי כך יכולה להאיר את כל מרחבי החיים. סיפרו לי שכאשר מודי, ראש ממשלת הודו, הגיע לארץ לביקור, אז הוא ביקש ממשרד החוץ שבלוז העמוס לעייפה, ששעה אחת שהם ישירו לו, שתהיה שעה פנויה. כי הוא עושה מדיטציה. אז ראש ממשלת הודו, שאחת מהמעצמות המתפתחות היום, בביקור, אחי, בסדר, בבית תעשה, פעם ביום, שעה, בסדר, אבל בביקור עכשיו דיפלומטי, אצל מדינת ישראל, שעה ביום מדיטציה. אז נראה לי שגם אנחנו יכולים, ואם פרופסור יובל נוח הררי, שהוא ההיסטוריון הפופולרי ביותר בעולם, כן, אמנם עם דעותיו, אני לא בדיוק מסכים בכמה וכמה דברים, אבל זה לא הנושא של השיעור שלנו כרגע, הוא ראוי להערכה גדולה. הבן אדם הזה שהוא מיליונר רק בזכות מכירת ספריו, והבן אדם הזה שהוא מרצה מבוקש ביותר וממלא אולמות, אותו בן אדם מוצא מעט זמן לסדנת שתיקה במהלך השנה. אתם יודעים כמה מעט זמן? שוב, בן אדם שיכול רק בהרצאה אחת להרוויח המון, לכתוב עוד ספר. מישהו יודע? חודשיים בשנה הבן אדם בסדנת ויפסנה, סדנת שתיקה ליד גניה. כן, חודשיים בשנה. הבן אדם שיכול להיות, והוא כבר מאוד מאוד עמוס, אומר, זה מה שגורם למוח שלי להיות צלול וחד. ראוי להערכה. אדם שיודע שבשביל לשמור על האנרגיות, על האפקטיביות, על החיבור, מותר קצת לשתוק ולהקשיב. ואנחנו גם כן צריכים ללמוד לשתוק ולהקשיב. והשתיקה הזאת היא באמת אותו חיבור למנוע הפנימי של חיינו, לשייף, לעסוק בשיוף. האם אנחנו משייפים את חיינו? בישיבה זה קל, אנחנו עוסקים רוב היום בשיוף. אבל האם אנחנו בונים מנגנון שידאג לשיוף הזה במהלך כל החיים? וזו אולי אחת השאלות, איך אני דואג לעצמי שאני מחובר גם בהמשך? ואני חושב שאחד המנגנונים זה לדאוג לזה שכבר בישיבה אני בונה מערכת שתמשיך איתי אחרי זה. יש לימוד קבוע בישיבה שכבר היום טוב לי בו ואני שמח בו, והוא בתוכנית להמשיך בו אחרי זה. וכבר היום יש איזו חברות הטלפונית עם אבא שלי, עם אח שלי, עם חבר שלי, שהיא חברות הטלפונית, היא לא תלויה במי שנמצא איתי עכשיו, ואני ממשיך איתה אחרי זה. ויש חבורה שאנחנו קובעים בינינו כאן ועכשיו, שאנחנו לוקחים את זה בתור פרויקט שאנחנו ממשיכים בו אחרי זה. ויש לי רב כבר היום שהוא הכתובת שלי, אני יכול לדבר איתו לפעמים פעם בחצי שנה, אבל תמיד אני יודע שאני מדבר איתו כשיש לי משהו שאני צריך, ואני יוצר את הקשר הזה כבר היום. וזה קריטי וזה חשוב, ועשה לך רב, קנה לך חבר כמו שאמרנו. והווה גולה למקום תורה מדי פעם, כשם שפעם בכמה זמן אולי אני אפילו מכריח אותי בתזכורת, אני מתקשר לרב, אין לי מה להגיד לו, אין לי שאלה, רציתי קצת לשמוע אותך, 5 דקות שיחה. לעתיד פעם אתה צריך לעשות דבר כזה. אני יודע שאני מסתכן בדבר, ספציפית, כדי שמישהו עוד ישמע את הדבר הזה ואני אצטרך גם לענות, אז מצוין. וכל אחד יבחר לו את הרב שמתאים לו, ואמר, פעם בכמה חודשים אני מתקשר אליו, פעם בחודשיים. מה שלומך? איך הולך? בוא נדבר קצת. 5 דקות, 10 דקות צריכה להיות. אחר הכל גברים, ואין לך גם נושא ספציפי. זה מצוין. וגולה למקום תורה. אחד הדברים המשמחים שהיה פה, שרעיון שלא נראה לי שהוא נולד מהשיעורים, אבל התחזק ככה על ידי השיעורים, שחבר'ה פה יזמו את תוכנית המילואים של הישיבה, שאני מניח שחלקכם שמעתם עליה, שזה אומר שיש אפשרות לבוא לישיבה, להירשם מראש, דואגים לך לחדר פה, ואוכל כמובן לכל חשבון ישיבה, ודפי מקורות אם אתה צריך וכו'. מעודדים אנשים פעם בכמה זמן לעשות עצירה. דיברנו על שמיטה, שאנחנו נמצאים בשנת שמיטה, ואמרנו שוודאי שיהיה שבתון, שיהיה לכל המקצועות, שבן אדם עוצר ופתאום עוסק בחיים המוכנים שלו, יש את זה בכל שבוע בשבת, ואנחנו יודעים שבמרדף החיים הבלתי פוסק, צריך שאדם יהיה מסוגל לעצור ליום או יומיים. וקצת לחזור למקורות, קצת צריך לחזור לשורשים. לא מתוך ניכור כלפי העולם, או, פה החיים האמיתיים. סוף סוף אני מרגיש את הגשמקט שהיה לי בישיבה, אך, איפה אני היום? לא, להתחבר למטען, שעל ידו כל החיים שלך מוארים. זה המטרה שלנו. זה הדבר, אותו אנחנו מחפשים. זה השיוף. כדי לחזור אחרי זה לנסר ביעילות יותר, בשמחה יותר, באפקטיביות יותר, באושר, בחיבור לקדוש ברוך הוא. זו המטרה של חיינו. והדברים האלה שבונים אותם כבר היום, הם אלה שמסוגלים להמשיך את הקשר שלנו לתורה, גם בהמשך. אז אמרנו גדול תלמוד שמביא לידי מעשה, אז אחד הדברים שסיבחו אותי במהלך השנה, כמו שאמרתי לכם, זה שחבר'ה פנו אליי, התחזקו בלימוד התורה כשלמדנו שלב מסוים, שינו את הבחירה שלהם של המקצוע, שאחד חשב ללמוד את תחומי ההנדסה, ופתאום מצא את עצמו בתחומי החינוך. אני מניח שהיו גם כאלה הפוך. כן, בעצם אני זוכר עכשיו שהיה מישהו שגם היה הפוך. כי הוא רצה את ההנדסה, בגלל המקום, כמו שאמרנו, של לא מקום של מעמד, של כסף, של יציבות כלכלית וכו'. אמר, תחס, נפשי לא נמשך לשם. ויש את מי שנמשך לחינוך, למה? כי זה קל, כי ככה אני מחובר תמיד לתורה, וזה לא דבר שאני מקל בראש. אבל הוא פתאום שמע את הדברים, רגע, אבל יש לי שליחות. אני לא יכול להתנקר למה שאני צריך להביא לעולם בשם טיעון תורני כביכול, כי זה בעצמו, גידה. והייתה אישה מסוימת שפנתה אליי, לא קשורה לאלון מורה, הגיעה לשיעורים דרך היוטיוב, וזה ממש היה משמח ומרגש לראות את זה, שהיא מקשיבה לשיעורים ומסכמת, ושמעו, הביאה סיכום נפלא, באמת אני אומר לכם, אתה רואה, שמעו, מהשיעורים עולה שככה וככה וככה וככה, ואני נמצאת היום בצומת דרכים שאני לא מבינה עדיין מספיק, לא חזק אצלי, למה לעבוד, השיעורים חיזקו לי את הערך ואת המשמעות, ואני מתלבטת איך לבחור את המקצוע. מישהו אחר פנה אליי, בכלל מאזור גוש עציון, בחור נפלא, שפנה ובעקבות השיעורים, הוא אמר, פעם אחת הייתי ככה בעקבות הקורונה, עזבתי את העבודה והייתי באיזה משבר מסוים, וכתבתי באינטרנט, ביוטיוב, תורה ומלאכה, אמרתי, נראה מה יצא, משהו. אמר, פתאום מצאתי את השיעורים, וזה עסק בדיוק במקומות אותם הייתי זקוק אליהם והייתי צריך, וזה עזר לי ככה לחזור לעבודה ממקום אנרגטי ושמח. והוא אמר, יותר מזה, הוא אמר, מאוד הייתי שמח, הוא אמר, שמעתי אותך אומר באחד השיעורים, שצריך להקים איזה מקום בו יהיו, מעבר לזה שילמדו את הדברים האלה וזה מעין השתלמויות רוחניות לאנשים עובדים, גם כל אחד בתחום שלו יעבור השתלמות. איך בעריכת הדין, אני עובד את השם באופן ספציפי, מעבר לעבודת השם בחיי המעשה, איך בתחום עבודת האדמה, איך בתחום ההייטק. הוא אמר, אני איש מחשבים, מאוד מאוד הייתי שמח אם יקום משהו כזה, להיות שותף אליו, והשנים מתחום המחשבים יראה כמה אפליקציות יכולות לעשות טוב לבני אדם, אפליקציות מסוימות, וכמה בתחום המחשבים אפשר לעשות כל כך הרבה חסד, וכמה... זה מה שאני רוצה. דברים קורים בעולם, דברים משתנים בעולם. אחד שסיפר לי, שאמרתי לכם, גם בנושא ההשתדלות, הוא אמר, שמעתי את השיעורים, וזה גרם לי להפסיק עם עבודה מסוימת, שהייתה מעמיסה יותר מדי על המשפחה. נכון, זה קצת פחות כסף, קצת פחות מותרות, אבל זה קצת החזיר אותי גם כן לאיפוס. ושבוגר אחר של הישיבה פנה אליי ואמר לי, שמע, השיעור האחרון זה היה אגרוף לבטן הרכה, לא יפה, אנחנו חברים. והוא אמר שזה גרם לו לחשוב על מקום שבו הוא מרגיש, והוא עובד דווקא בעבודה אידיאליסטית וכו', על מקום בו תמיד העבודה לא נגמרת, ותמיד הוא מרגיש מתוסכל, ותמיד הוא מושך את זה קצת יותר מדי, וזה גרם לו קצת להרפות, כי הוא אומר, רגע, העבודה הזאת חשובה והיא אידיאל, והיא מבטאת את השליחות שלי בעולם בין היתר, אבל היא לא הדבר היחיד. היא לא הדבר היחיד. יש לי משפחה, ויש לי לימוד תורה, ויש לי תפילה, ואיך יכול להיות שלזה תמיד אין לי זמן? זה חלק מהאידיאל שלי, זה חלק מהשיוף המנוע שלי. ועיסוק בתרבות הפנאי, שגרם ללא מעט חבר'ה כאן וחבר'ה שעוקבים אחרי השיעורים, אז זה גרם להם לשנות, להוריד מינונים, להסתכל על הדברים אחרת, למצוא פנאי יותר איכותי. זכינו, ואני מרגיש גם על עצמי, שבתהליך שעברנו כאן, באמת התלמוד והעיון והעמקה שינו לאט לאט תפיסות של מציאות. ואני אומר את זה על עצמי בפה מלא. דברים שהכניסה אליהם לתוך העומק פשוט גרמה לי להסתכל לאט לאט על הדברים אחרת ולשנות גם כן אורחות חיים. יותר לשחרר, יותר להרפות, יותר נחת, יותר רוגע, יותר עיסוק בדברים שהם, אני קובע מה נכון לי בחיים ולא האילוצים מנהלים אותי. אז נסיים בדברים הבאים. נפש האדם אחת ומטרת חייו חייבת להיות אחת. אבל אנחנו עוסקים בכל כך הרבה אילוצים ימי חיינו, בהם 70 שנה פתחנו את הדברים, 15 שנים עבודה, 20 שנה שינה, 10 שנים סמארטפון. השם ירחם, איפה עבודת השם? איפה המשמעות? אני רוצה מטרה אחת שתאיר את חיי. זה בדיוק מה שעשינו. טולסטוי, הסופר המפורסם, מאוד מאוד התחבט במשמעות חייו. והסופר הזה מתאר סיפור חריף וקשה על מישהו שהולך בערבה ואז רואה חיה טרף והוא בורח ממנה. ואז הוא מגיע, הוא בורח לאיזה באר ושהוא מנסה לרדת אליה כדי להציל את חייו, הוא רואה שם איזה תנין ענק שפוער את פיו. בוא חמוד, דווקא אני קצת רעב. ואז הוא נתלה על איזה שיח ומחכה שאולי משהו ישתנה, אבל משהו במאזן הכוחות לא משתנה, והתנין מחכה לו, וכוחות ידיו לאט לאט נחלשים. ונוסף על הדבר הזה, הוא רואה שני עכברים חמודים, אחד לבן והשני שחור, שאוכלים את השיח. והוא יודע שזה עניין של זמן, עד שאין מה לעשות, והוא ילך לי פה למטה. ואז הוא רואה טיפות דבש על אותו שיח, ומתחיל ללקק אותן. אומר טולסטוי, אלו הם חיי האדם. השני העכברים זה היום והלילה, והתנין שם למטה זה המוות, והדבש זה מעט ההנאות שאנחנו מרגישים מדי פעם בחיים. אז מה המשמעות של כל זה? וטולסטוי מגיע למסקנה הבאה. אומר טולסטוי את הדברים הבאים: התשובה שהאמונה נותנת, ותהיה תשובה זו אשר תהיה, משווה לקיום הסופי של האדם ממד של אין סוף, ממד שאינו נשחט לא בסבל, לא במחסור וגם לא במוות. הוא אמר שהאמונה היא כוח החיים. אם אדם חי, הרי הוא חייב להאמין במשהו. אם אותו משהו הוא סופי, ביום מן הימים לא יהיה בו די, כי הרי כל דבר סופי סופו לגבוה. הדבר היחיד שראוי להאמין בו הוא האין סופי. כן, זה הרב זקס מביא את הדברים של טולסטוי. ובלי אמונה אי אפשר לחיות. זה בדיוק הפער בין המאמין, בין אמונה בהשם אחד ושמו אחד. ואם השם אחד, אז הוא מתגלה בכל. ואם הוא מתגלה בכל, כל רובד הכי חומרי, הכי נמוך, הכי קטן של החיים שלי, יכול לקבל מימד אינסופי. זה מה שהשתדלנו לעשות כאן במהלך השנה וחצי האחרונות. למלא את החיים החומריים, הנמוכים, האנושיים כל כך, ההכרחיים כל כך. למלא את רוב חיי האדם עם הזעקה הזאת. של הנתונים המבהילים האלה על כמה אנחנו עוסקים בחיי החומר, למלא אותם במשמעות אין סופית. וזה משתנה מאדם לאדם אותה משמעות אין סופית, וזה להיות ירא שמיים, מסביר הרב חרלאפ, ירא שמיים ומדייק מהפסוקים, הירא את דבר השם מעבדי פרעה, הניס את עבדיו את מקנהו לבתים, ואשר לא שם מליבו אל דבר השם, ויעזוב את עבדיו את מקנהו בשדה. לא היה צריך להיות כתוב אשר לא שם מליבו אל דבר השם, אלא אשר לא ירא את השם. יראת שמיים זה שימת לב. שימת לב למשמעות העומדת מאחורי השטחיות של החיים. וזה מה שניסינו לעורר כאן במהלך החיים. לשים לב שמאחורי כל אילוץ, כל עבודה, כל עיסוק טכני, יכולה להתגלות משמעות אדירה של חיי שליחות ומשמעות עד הפרטים הקטנים. וכאן אני מסיים בהודיה. הודיה באמת לקדוש ברוך הוא, שזיכנו באמת להפוך חלום למציאות ככה עם העיסוק בדברים האלה, ובתפילה שמתישהו הדברים יצאו בתור ספר, שנזכה בעזרת השם. ותודה רבה לכם, למתמידים, לשואלים, למתייעצים, למשתפים בשינויים שעברו עליהם, שהם ככה עזרו לדברים להפוך להיות חיים הרבה יותר, ומתמודדים עם השאלות הקשות מהמציאות. ותודה לרחם הברג'ל על חברות הנפלאה שככה זכינו להעמיק ולברר את הדברים. תודה למתניה על התמדה בצילום הדברים, ובאמת ככה בעלאתם ועריכתם. וזו הייתה רק יריית הפתיחה בעזרת השם לחיים שלפנינו, כל אחד לפי תפקידו ויעודו, כמו שהרמח"ל בסוף מסילת ישרים מסיים ואומר, כבר יכול להיות חסיד גמור, איש אשר לא יפסוק מפיו הלימוד, כמו מי שמפני צורכו הוא בעל מלאכה פחותה. הוא כתיב כל פועל השם למענהו, הכל מחובר לאינסופי, ואומר בכל דרכיך דאהו, והוא יישר אורחותיך. הוא יתברך שמו ברחמיו, יפקח עינינו בתורתו, ויורנו דרכיו, ויולכנו באורחותיו, ונזכה לתת כבוד לשמו ולעשות נחת רוח לפניו. יהי כבוד אדוני לעולם, ישמח אדוני במעשיו, ישמח ישראל בעושיו, בני ציון הגילו במלכם, אמן, אמן, אמן. בחתימה שלו אומר הרמח"ל דברים שאני מתחבר אליהם. אמר המחבר, הפעם עודה את השם השירה והזמרה, אשר עדנה עזרוני רחמיו להוציא לאור, ספרי זה מסילת ישרים, אשר להתלמד בו חיברתי, אותי הסוגיות האלה עניינו, והטרידו אותי מאוד, כי כמו שאמרתי לכם, גם בתור אדם שלומד ומלמד תורה, רוב יומו, העיסוקים האלה, כמו ששמעתם כאן, תופסים את כולנו. השאלה זה רק מה המינונים. ולהועיל לשכמותי ולרבים נתתיו. אולי אזכה שיזכו אחרים על ידי ויתב להם בעבורי ועשה נחת רוח ליוצרי וכולי וכולי. אז שנזכה לחיות בכל חיינו חיי דבקות, חיי משמעות, חיי שליחות, חיי אינסוף בתוך העולם הסופי שלנו, כמו שהרב צבי יהודה היה דורש, אנחנו רואים באתחון נתנו, ומדובקים בירעתך. שכל ימינו יהיו מדובקים, יהיו מאוחדים בירעתך. הדרן הלך עבודת השם בחיי המעשה, והדרך אלן, שנזכה בעזרת השם שזה באמת יהיה רק יריית פתיחה להדרן. כל הזמן לחזור על היסודות האלה, כל הזמן להחיות אותם, כל הזמן לשייף את העולם הפנימי שלנו, ואז ההדר של עבודת השם, של חיי משמעות אינסופיים, שמלווים אותנו בכל חיינו הפרטיים, באמת יהיו עלינו. בעזרת השם, בשם השם, נעשה ונצליח.